אז המעשייה שאנחנו מדברים היום, עליזה, לאן הלכת? אני בדיוק מספרת לך איזה מעשייה. המעשייה שאנחנו מספרים היום זה מעשייה של רבי נחמן מברסלב, שנקראת העני, העני בעין, שמצא אבן טובה. ואני לא עושה את ההקדמות, אבל אני אעשה לכם ב5 שניות הקדמה על רבי נחמן מברסלב. אני לא צריכה לספר מי ומה, אבל רק להסביר למה אנחנו מלמדים סיפורי מעשיות. כי רבי נחמן לימד הרבה תורות בליקוטי מוהר"ן, ואז הגיע השלב שהוא דווקא חשוב לציין, שלאחר פטירת בנו, שרבי נחמן היה בטוח שהבן שלו הוא בעצם הולך להיות המשיח, לאחר פטירת בנו הוא הכריז ככה לתלמידים שלו ואמר, מעכשיו אני אתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות. ובזה אנחנו גם מבינים, והוא גם הסביר שסיפורי מעשיות, ואמר, בעולם מספרים סיפורי מעשיות כדי להרדים בני אדם, ואני מספר את הסיפורי מעשיות כדי לעורר ישנים. אז אנחנו מבינים מפה שהדור האחרון, עיקר העניין ועיקר התעוררות הנשמה, גם אם אנחנו לא מבינים את הכל בראש, כי המעשיות שלו לפעמים לא תמיד מובנות, ולא שהן לא תמיד מובנות, הן לא מובנות, כן? אף אחד לא מתיימר להבין בדיוק למה הוא התכוון, זה רבדים, רבדים עמוקים, של אנחנו קוראים תפשט, אני בכלל הולכת לכיוון הנפש, ומנסה לדלות מהסיפורים שלו, מה אני מרגישה שרבי נחמן, שמבחינתי הוא אומן הנשמות והקואוצ'ר הראשון בעולם, מה הוא מספר לי ומה הוא יכול לתת לי טיפים ליום-יום, עצות, כי גם רבי נחמן היה אומר על עצמו שהוא לא מהדמורים שעושים מופתים, למרות שיש עדויות גם המופתים שהוא היה עושה, אבל הוא היה אומר שהוא לא, רבי נתן פעם אמר לאחד התלמידים, רבנו לא היה עושה לנו מופתים, כי אוקיי, יש לך איזושהי בעיה, נעשה איזשהו מופת, העולם הזה הוא סוג של עולם שלמחורת עוד כמה זמן, נעבור תקופה, נעבור את הבעיה הזאת, תבוא בעיה חדשה. אז העיקר העניין שרבי נחמן נותן לנו זה עצות לחיים, כשהדיוק והמסע שרבי נחמן, בכל המעשיות שאנחנו מגלים, שבעצם עיקר העניין של רבי נחמן, זה פחות לדבר על הגאולה הכללית של עם ישראל, אלא הוא מדבר על הגאולה הפרטית, ובעצם מצפה מאיתנו מכל אחד לעשות איזשהו סוג של עבודה פנימית, של לגאול קודם כל את הנפש שלו ואת החלקים. אנחנו מכירים את תורה קפ"ח, שהוא מדבר על האבדות שאדם צריך למצוא, שנמצאות אצל הצדיק ולכן הוא ממליץ להגיע אליו. והאבדות האלה שהוא מדבר עליהן זה אבדות של חלקים בנפש שלנו. כשכל מה שרבי נחמן מצפה מאיתנו לעשות במסע, זה למצוא, לפי הסיפור מעשייה הראשון שלו, אבדת בת מלך, כן? זה למצוא את הבת מלך שבתוכי, שזה בעצם למצוא את הפנימיות, את האני האותנטי, את החלק הזה שהוא, החלק הנקי, הטהור, שהוא האני הפנימי, האותנטי, אני לא רוצה לקרוא לו גם רק החלק של הנשמה, אבל אותו חלק בתוכי שבעצם מבטא את המהות של שמה באתי לעולם, ולמצוא בעצם את התכלית שלי הספציפית בעולם. ורואים פה איזשהו מעבר למקום של עבודת נפש, כשהעבודה היא בעצם שגולת כלל ישראל תגיע לידי זה שכל אחד ואחד מאיתנו יתחבר לנקודת נפש הזאת שלו. ולכן המעשייה הזאת של אני שמצא אבן טובה, אפשר לקרוא אותה בצורה מאוד זורמת, יש לו הרבה מעשיות כמו שהוא מדבר על האוצר מתחת לגשר, או כל מיני מקומות, אבל אנחנו ננסה לקרוא את המעשייה הזאת בפרספקטיבה אחרת. אני קיבלתי את הרעיון לפרספקטיבה הזאת מהרב שגר, וגם עוד כל מיני דברים שמצאתי פה בפנים, אז אנחנו נתחיל לקרוא את המעשייה, היא קצרה יחסית, אבל אנחנו נתעכב עליה אחד לאחד, אני אשים את המשקפיים שלי, אין לי, אני לא רואה בלי המשקפיים, זהו, נפל דבר בישראל, לא רואה יותר. טוב, אז יש לזה שני נוסחים לסיפור הזה, אני קוראת את הנוסח המקורי שרבי שמואל אורביץ הביא אותו במעשיות ומשלים. הספר שאני מקריאה ממנו זה כל סיפורי רבי נחמן מברסלב, זה מהדורה של צבי מרק, שכל הסיפורים מכתבי יד ומשיח שרפי קודש ומסיפורי מעשיות משנים קודמוניות, הכל מלוקט כאן, אז בואו נראה. טוב, מעשה שסיפר, ואני מתנצלת, אני עדיין עם השיעול הזה שלא עוזב אותי מלול, הסתבר שנדבקתי בשאלת מהנכד שלי, אז שעשה חיסון לשאלת וחלה בשאלת. ומכל המשפחה הוא בחר אותי לקורבן, אבל בסדר, מכופר לו. לא, אני 3 חודשים משתעלת. ואני לא מדביקה, תפחדו. מעשה שסיפר רבנו זיכרונו לברכה. אליזה, בואי נתחיל. מעשה בעני אחד שהתפרנס עצמו מחפירת טיט למכור. אז בואו נראה איך אני קוראת את הסיפורי המעשיות, איך אנחנו לומדים את זה, וצריך להבין שכל אחד אמור לקרוא את זה, וללמוד את זה עם עצמו, ולהבין איפה הוא מוצא את עצמו בתוך הסיפור. אז אנחנו מתחילים עם העניין של מעשה, ומה זה אני? אני, אנחנו יודעים שחזל גם אומרים שאין אני אלא בדעת, לכן אני יוצאת פה מהרובד, אנחנו יכולים לקרוא את הסיפור הזה בתור איזה מישהו שבאמת היה מאוד עני, ועסק למחייתו בחפירת טיט, טיט זה בוץ, כן? ומצא פתאום איזה אבן טובה בתוך הבור, ואפשר לקרוא את זה כזה כסיפור על איזה אחד שזכה בפייס, ואיזה כיף, ומה הוא עושה עם הכסף שלו וכל זה וזה, אבל אנחנו רוצות להיכנס פה לרובד אחר, כי אנחנו מחפשות את חלקי הנפש העבודים שלנו, אז בואו נראה מה הוא בעצם מספר לנו פה. אז אנחנו יודעים שאני, שזה גיבור הסיפור, ואנחנו צריכים להבין שגיבור הסיפור בדרך כלל, אדם צריך לחפש את עצמו, אני גיבורת הסיפור, וכל אחת צריכה למצוא את עצמה בתוך המעשייה כגיבורת הסיפור, כי רבי נחמן בעצם מספר לנו עכשיו דברים על טיפים, על המסע שלנו עם עצמנו בעולם. אז אני זה אני בדעת, ואומר את זה רבי נחמן בצורה מאוד מפורשת, שכל האיסורים מגיעים מהדעת, בגלל שאין לנו דעת נכונה, אז כל העולם הזה נראה לנו עולם של צרות וכאבים ומחובים, ובעצם אם אדם היה מיישב את דעתו, אם היה מקבל את הדעת הנכונה, אז בעצם הוא לא היה מרגיש את הסבל הזה שאנחנו חווים בעולם הזה. ולמרות שרבי נחמן גם אמיתי הרבה פעמים, והוא אומר לנו, כן, בוא נודה על האמת, יש פה סבל, אנחנו עוברים פה דרך הסבל. אני חושבת שזה גם אחת הסיבות שהתורות של רבי נחמן והמעשיות שלו מאוד מקובלות בעולם הזה, כי האנושות הגיעה לאיזשהו מקום של בכלל, כל התולדות האנושות, זה מין חיפוש אחרי האושר, באלף, כן? לפעמים חושבים שהאושר יביא את האושר באלף, אבל יש איזשהו מסע אנושי בלתי נלאה להשגת האושר. ובעצם אנחנו מגלים שהעולם הזה, כמו שרבי נחמן אומר בסיפורי מעשיות, במעשה מעבדת בת מלך, שהלא טוב ייקח אותך, אומר המלך, ואנחנו מבינים שבעצם עצם היא ירידה לעולם הזה, ירידה לתוך הלא טוב, אז אנחנו לא מתיימרים, זאת אומרת, יש את החסידות שמדברת על תחשוב טוב ויהיה טוב וכדומה. רבי נחמן הוא הרבה של, שאחרי החסידות. הוא בעצם לא ממשיך את החסידות, הוא בעצם פותח עידן חדש בנושא של אמונה ועבודת השם. ובעצם רבי נחמן, אם נדייק את זה, הוא מטפל בעצם בתוך החושך. זאת אומרת, אם הבעל שם טוב הביא אור מעולם האצילות, והביא לפה אור ושמחה, וכל מי שהיה מתקרב לבעל שם טוב ולמגיד ממזריץ' ולרבי אלימלך מליג'נסק, כשנהיה אצלו עוד שבועיים, אז חווה באמת איזשהו מקום של הערת הנפש, ורבי נחמן התחיל לדבר על החושך. לכן תדעו שרוב המתנגדים לרבי נחמן מברסלב היו דווקא מקרב החסידים. זאת אומרת, זה לא שהליטאים התנגדו לחסידות, ואז הגיע רבי נחמן, ואז החסידים התנגדו לרבי נחמן. כי אף אחד לא הצליח להבין למה הרבי הזה מתעקש לדבר על חושך, על ייאוש, על מקומות צרים בנפש, על רקנות, על אובדנות, על מקום של תחושה של חידלון. לא הצליחו להבין למה רבי נחמן נכנס ומתעסק בתוך החושך, אבל עם השנים, כשהגיע הפיקורסות הגדולה וכל מה שעברנו לאט לאט, אנחנו מבינים שהדור שלנו בהחלט צריך עצות לאיך מתמודדים בתוך החושך וההבנה לתוך הדבר הזה. אז בואו נתחיל, נמשיך עם המעשייה. אז מעשה באני אחד, ורבי נחמן אומר, מה זה אני? אנחנו יודעים שאמרנו עכשיו שאני זה בעיקר אני בדעת, אבל אני רוצה להקריא לכם תורה של רבי נחמן מברסלב, שהוא מסביר מה זה אני, אוקיי? ואני אסיים את המשפט הזה ואני גם אגיד שהוא אומר מעשה בעני אחד שהתפרנס עצמו מחפירת טיט למכור. יש פה משהו בניסוח קצת מוזר, ואנחנו מסתכלות על זה שהתפרנס עצמו, אנחנו מבינים שברובד הזה הוא בעצם מה הוא חופר, מה החפירה שהוא עוסק בטיט, אם אנחנו יורדים לרובד של הנפש, אני מבינה שכל החפירות, החפירה שהוא מתעסק בביצה של החיים של עצמו, שאני מתעסקת בחפירה בבוץ של החיים שלי, מה אני מחפשת בתוך הביצה הזאת? עצמו, את העצמיות שלו. זאת אומרת שאני מחפשת את העצמיות שלי, אני ענייה בדעת, כן? ואני באיזשהו אופן, החפירה הזאת של עתית היא חפירה בתוך העיסה הדביקה של החיים שלי, כדי לחפש עמוק עמוק בפנים את העצמיות שלי. מי אני, מה התכלית שלי, מה הייעוד שלי, למה באתי לעולם. זה בעצם החיפוש. ותראו איך רבי נחמן קורא לנצרך לבריות, כן? מה זה אני בעיני רבי נחמן? אני בעיני רבי נחמן, הוא אומר את זה בתורה סמך ו' בליקוטי מוהר"ן, ועיקר האמת הוא כשאין האדם נצרך לבריות. ואז יש פה תורה שלמה שהוא מסביר, כן? שאדם שנצרך לבריות חיה ונב החיים. כי בעצם מי שהוא נצרך לבריות, הוא נותן פה דוגמאות, קשה לו מאוד להתפלל ברבים, וטוב ונוח לו להתפלל ביחיד, כי ברבים נופלים עליו פניות גדולות ושקרים, שעושה תנועות ושקרים בתפילתו בשביל בני אדם, מאחר שהוא נצרך להם. ואפילו מי שאין נצרך לבריות בשביל פרנסה, כי הוא מתפרנס משבילו, אף על פי כן יש הוא נצרך לבריות בשביל כבוד או בשביל דבר אחר, דהיינו שיש לו תאווה של כבוד וחשיבות, נמצא שהוא נצרך לבריות, שהוא צריך לכבוד וחשיבות שלהם. והוא ממשיך וממשיך ונותן פה בעצם דוגמאות איך כל אחד מאיתנו מוצא את עצמו בעניות ונצרכות לבריות, שבעצם כל האישור שלי של מי אני ומה אני ומה הערך שלי והחשיבות שלי, אני בעצם תלויה בסביבה. תלויה בחברה, תלויה במה אומרים עליי, תלויה במה חושבים עליי. ואם אדם יעשה התבוננות ויישוב דעת במהלך היום, כמה דברים בחיים שלו, הוא בוחר את הבחירות, הולך ללמוד את זה, הולך לעבוד בזה, לובש את זה, מדבר ככה, עושה ככה, יגלה שיש לו תנועות, הוא מדבר על תפילה, כן? כמה פעמים נמצא את עצמנו באיזה מסיבה חברתית או באיזשהו מקום. כאילו, תמיד אני אוהבת את הדוגמה הזאת, את מכירות את זה שעושים ככה עם האצבע? כל מיני גינונים כאלה של, של כזה, שאני לא אני. וככל שאני לא אני, אז אני אני, כי אני לא אני, כן? ואומר את זה, והוא מסיים פה את התורה הזאת, והוא אומר פה, וזה פירוש ההללה השם בחיי, היינו, כשאין נצרך לבריות, וזה בחיי, בחיי די, כי היינו שאני חי מחיים שלי, שאינו נצרך לחיות שום אדם, כי הנצרך לבריות חיה ונם חיים, היינו שאינם חיים שלו, כי הוא חי מאחרים. אבל כשאינו נצרך לבריות ואני חי חיים שלי, אזי אוכל להללו ולהתפלל לפניו באמת כלל. בעצם מה שרבי נחמן אומר פה בצורה מאוד ברורה, שגם הקשר שלי עם, באמונה, עם אלוהים, גם הקשר שלי הוא לא, אני לא מתקשרת אליו מהחלק הנכון שבתוכי. זאת אומרת, כל עוד אני חי החיים בשביל אחרים, כל עוד אני חי החיים של תדמית, כל עוד אני חי החיים של מה יגידו עליי ומה יחשבו עליי, ואני נמצאת באיזשהו מקום של ריחוק מאותה נקודה פנימית בתוך עצמי, שאני לא יודעת איפה היא, זה מסע לחפש אותה, אז בעצם גם הקשר שלי איתו הוא קשר מהחלק הלא נכון. זה גם איזשהו קשר מזויף באיזשהו מקום. עדיין זה לא קשר אותנטי. ובואו נראה איך הוא ממשיך, כן? אז אמרנו מעשה שסיפר, מעשה בעני, אחד שהתפרנס עצמו, שהוא מחפש העצמיות שלו מחפירת תית למכור. למכור למי? לחברה, כן? אני מחפש את העצמיות שלי, שאני מוכרת לחברה, את התדמית שלי. יש לי איזו תדמית שאני מוכרת אותה, שכאילו זאת אני. פעם אחת, ממשיך רבי נחמן ואומר, חפרתי את, מה, מרחתי את כל האודם על עצמי או שנדמה לי?
לא.
נמרחתי כולי, זה אודם חדש. מה, לא, נמרחתי? זה אודם חדש שלא מכירה. פעם אחת, אני ישר נזרקת עם הראש שלי, יש לי אסוציאציות, בום, עפתי מהסיפור. פעם אחת חפר טיט ומצא שבמקום שחפר, אבן טוב שהיה, שוויו הון רב מאוד ולא ידע שוויו. זאת אומרת, פעם אחת הוא חופר בטיט, כן, אני חופרת בתוך עצמי, מחפשת את העצמיות של עצמי, מי אני ומה אני, מה שנקרא הטיפוס החפרני, הפילוסופית, החופרת, כן, ומצא אבן טובה. מצא, מה שנקרא מציאה, במקרה הוא מצא אבן טובה. אבן הטובה הזאת בעצם מגדירה איזשהו מקום של מצא איזשהו חלק טוב בתוכו, כן? מצאתי איזשהו חלק טוב בתוכי, וכולנו מכירים את זה שיש לנו את המקום הזה של חיבור, שאנחנו פתאום מוצאות איזה כישרון, איזשהו תכונת אופי או משהו שהיה שוויו הון רב מאוד ולא ידע שוויו, כן? והלך לאומן שיעמיד אותו בשוויו. זאת אומרת, אני עצמי לא יכולה לעמוד את עצמי. זאת אומרת, יש לי חלק טוב בתוכי, הריחוק שלי מנקודת האמת שלי ומהחיבור שלי לאמת ולעצמי, יוצרת מצב שגם את הערך של עצמי אני צריכה לקבל שמישהו אחר יגיד לי כמה אני שווה. מה השווי שלי, כמה אני שווה, מה קורה פה. מצאתי משהו טוב וכבר נראה לי. תראו, זה מסע שהוא, כל המסע הזה, זה מאוד מדבר על דימוי עצמי וחיפוש עצמי. זה מדהים מה שרבי נחמן העצות שהוא נותן לנו פה. וענה לו האומן שאין בזה המדינה שיוכל לשלם שוויו, וצריך לנסוע ללונדון, להיר המלוכה. כן, הוא מקבל עצה, שזה יכול להיות גם שהיא עצה טובה. המון פעמים באמת יש איזה חבר שהוא חברותה שלי, זה לאו דווקא צריך להיות מישהו שאני צריכה לרצות אותו, זה גם אפשר להסתכל על זה בעין טובה ולבוא ולהגיד, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אני מוצא את איזה חברה שמעודדת אותי, את חזקה בזה, את טובה בזה, הלכי ללמוד, כל עוד זה לא הזקה, הכל בסדר. והוא מספר לו פה רבי נחמן, לאן צריך לנסוע? לונדון לא מחכה לי, כן, חבל לא שתן, אבל פה לונדון מחכה לי, אני צריך לנסוע לעיר המלוכה. אז קודם כל, אליזה, אמרת שאת אוהבת את הנושא של פרשת שבוע, אז יש לנו פה לך לך, כן? פרשת לך לך. וזה משהו שאנחנו יודעים אותו במהלך המסע של העצמיות שלנו והחיפוש שלנו עם עצמנו, שהמון פעמים במקום שגדלתי בו, אני לא יכולה באותו מקום להתחיל להשתנות או למצוא בעצמי דברים חדשים. יש המון פעמים שהסביבה שמסביבנו מרדימה אותנו, יש עלינו תווית, זו את, ואת תשתני לי מול העיניים. יש מאוד ציפייה של אנשים בסביבה הקרובה מאוד שאנשים לא ישתנו להם מול העיניים, ויש איזה מקום כזה של, כדי לעשות שינוי, הרבה פעמים אנשים מרגישים שהם צריכים לעקור את עצמם, לעשות לך לך מארצך, ממולדתך. רבי נחמן מדבר על המקום הזה של לעזוב את המקום הנוח.
מה זה שחורה?
מה זה שחורה? חוסמת? הלוואי עלינו מה זה שחורה, אנחנו היינו בלונדון כבר. בסדר? לא, מה זה? זה לא איזה משהו. חשבתי שאת לא התבלבלתי, לא משנה. צריך לנסוע לעיר המלוכה, שאנחנו מבינים שבעצם העצה שפה נזרקת לנו, מי שרגישה לקלוט מה רבי נחמן זורק פה, עיר המלוכה, מי המלך, אני צריך לנסוע, אני צריך לצאת למסע למלך, כן? אני צריך לצאת לאיזשהו מסע עם האבן הטובה הזאת, ששם, בסביבת המלך, מישהו יעמוד את השווי, הערך האמיתי שלי. זאת אומרת, רבי נחמן כבר זורק לנו פה איזשהו חשב כיוון, של בעצם המטרה שלנו להגיע לעיר המלוכה, לעיר של המלך, שאנחנו יודעים שבסיפורים של רבי נחמן, המלך הוא תמיד ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים. אז אנחנו ממשיכות, אוקיי? אבל הוא היה אני, ולא היה לו כסף לנסוע, והלך ומחר כל אשר לו. יש מעשייה נוספת של רבי נחמן מברסלב, מעשה מחיגר, שגם שם רבי נחמן מספר איזשהו תהליך דומה, יש אצל רבי נחמן בכלל איזשהו מוטיב חוזר בסיפורים שלו, שהגיבור הסיפור תמיד עושה איזשהו מסע. תמיד יש שם איזושהי נסיעה, תמיד יש שם איזשהו חיפוש. תמיד הוא מגיע למקומות רחוקים, מדבריות, ימים. יש תמיד איזשהו מקום של תנועה. יש מקום מאוד קבוע שרבי נחמן אומר לנו, לך לך ותצאי לתנועה. זאת אומרת, ומה בדרך כלל קורה לגיבור? הגיבור אין לו את האמצעים לנסוע, גם במעשה מחיגר. לא היה לו פרנסה משלו, והוא היה צריך לקבץ פרנסה מסביב. ורבי נחמן מדבר פה בעצם על שלב שכדי להתקדם בחיים, לעשות מסע, להתחיל את המסע הזה לתוך עצמי, של העצמיות שלי, אני צריכה פה המון אומץ. אני צריכה גם להקריב הרבה דברים מהנוחות שלי, מחר כל מה שיש לו, והוא אני, כן? אז כמה כבר היה לו למכור? מחר כל מה שיש לו, והוא גם מספר פה שהוא היה קיבץ נדבות והלך מבית לבית בשביל הנדבות, עד שהספיק לו לישה עד הים. זאת אומרת שאני צריך לצאת מהנוחות ומהמקום המוכר, ואני צריך לצאת לקראת מסע, כי למצוא את העצמיות של עצמי, אני צריך להתחיל להקריב פה קורבן של נוחות, של סביבה, של מקום, ולהתחיל לצאת למסע למקום חדש. בוא נראה. והלך... אוקיי, הגיע לים, לנסוע עד הים, ורצה לעלות על הספינה, ולא היה לו מעות. זאת אומרת, כל הכסף שהוא צריך לארגן לעצמו, כן, כל כוחות הנפש, כביכול שהייתי צריכה לארגן לעצמי, זה גם כן איזשהו מקום שזה מביא אותי עד מקום מסוים, והוא הגיע עד לים, ושם מחכה לו ספינה, ושם מחכה לו קפטן. רבי נחמן מתאר פה את הקפטן, כן? והלך לקפטן, והראה לו את המרגלית. בהתחלה זה היה אבן טוב, עכשיו זה מרגלית, כן? ולקח אותו תכף הקפטן על הספינה בכבוד גדול ואמר לו, אתה בטוח גדול. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הדמויות של רבי נחמן, אז אנחנו מבינות שאנחנו מחפשות את המלך, אז מצאנו כבר איפה המלך נמצא, המלך נמצא איפשהו רחוק שם, שצריך להגיע אליו. יש את העני, כן, יש את הסביבה המוכרת שלו, יש את העבודה, ותמיד בסיפור של רבי נחמן צריך להיות את הנציג של סייפר, כמו במטריקס, את הנציג של כוחות האופל, של ה... רשע והפשע. הקפטן פה מייצג את הדמות הזאת, ושימו לב באיזה קלות, שזה משהו שרבי נחמן מתחיל לרמוז לי, שיש פה כשדברים באים לי בקלות ולא ביגיעה, כן? מצאת ולא יגעת אל תאמין, וכבר יש פה רמיזה שאיזשהו מקום שהולך לי בקלות, אומרים שבאים ליצר רע, אז הוא פותח לי הכל. זאת אומרת, לפעמים אומרים שהכל הולך לך יותר מדי בקלות, תעצר רגע ותחשבי, תבדקי מה קורה פה, משהו פה חשוד. כי בדרך כלל אומרים שאתה בא עם מקום או כיוון, שאתה מגיע למקום שהוא לא טוב לך, הכל נפתח שם. במהירות רבה. כן, שימו לב, הקפטן, אין לך מעות, אתה גדול, אתה חשוב, אתה מכובד, עליי, תעלה לאונייה, ישר, ובעצם אנחנו גם רואים פה, שהקפטן, את כל מי שאני, כן, שהקפטן מייצג פה בעצם את הכוחות הפחות מוארים בעולם, מודד אותי, עומד אותי, רואה אותי, מעריך אותי, לפי הרכוש הזה שיש לי משהו. זאת אומרת, זה אהבה שתלויה בדבר. יש פה הערכה שתלויה בדבר, יש פה חשיבות שתלויה בדבר, כן? אבל אני, כן, זה אני, הולך על זה בגדול, ונתן לו, שימו לב איך, איך, איך הכל רץ לו, משהו, הכל נפתח לו, ונתן לו חדר מיוחד, מחלקה ראשונה, הוא אומר את זה ביידיש פה, ארשטה קלאס, כן, מחלקה ראשונה, ובכל התענוגים, כאחד מהנגידים הגדולים, והחדר שלו, היה לו חלון לתוך הים. אני תמיד כשאני מגיעה למקום שיש ים, אני כאילו כמו איזה מפונקת, אני רוצה נוף לים, אתם מכירות את זה? אז רבי נחמן מכיר את נימי הנפש של התפנוקים שלנו, ומפרגן לנו בסיפור פה גם את החדר, את הזה, ואנחנו עפות עם זה, כן? מצאנו איזה משהו בתוכנו, וואי, מציאה, הולך בקלות, הכל רץ לי, הכל. עכשיו, תיקחו את הדבר הזה, לא רק לאבן, בוא נבין, מצאתי שידוך, כן? וואי, הכל רץ. בחור הכי יפה שראיתי, אני לוקחת אותו, חשיבות, וואי, משפחה, הורים, יאללה, חופשת סקי, כבר סגרו לי. איכשהו הכל רץ נורא נורא מהר. ואנחנו עפים על זה. כי כמו שאמרנו, העולם הזה, תכלס, אנחנו באנו להתענג בעולם הזה. מה שמבאס אותנו זה כל התקלות בדרך, שזה מה שגורם לנו לסבל. אני תמיד אוהבת להגיד את זה פה. סבל זה כשהמציאות לא קורית כפי שאני רוצה שהיא תקרה, כן? ותשימו לב איך פה, הכל נפתח. זה כאילו, זה רץ בצורה בלתי רגילה. והיה לו חלון לתוך הים. פרגל לנו גם חלון לתוך הים רבנו, ואז הוא ממשיך ואומר פה, והוא, אני, היה תמיד, הוא כבר קורא לו הוא, כן? הוא כבר לא קורא לו אני. היה תמיד, תשימו לב איזה שפה הוא משתמש רבי נחמן, הוא היה תמיד מתעלס ומשמח נפשו עם הדיימנט. עכשיו זה היה אבן, כך זה היה מרגלית, עכשיו זה נהיה יעלום. ואני שואלת את עצמי, הרי כשמצאת את האבן, האומן אמר לך שזה אבן טובה, ושהוא לא יודע לאמוד את זה. זאת אומרת, הוא אמר לך עכשיו תיסע ללונדון. כשגבר הגעת לקפטן, הקפטן אמר לך, וואו, זו מרגלית. עכשיו, אני, כן, יושבת עם האבן, ואני כבר עפה בפנטזיות, אני כבר, זה יעלום. עכשיו, תשימו לב, רבי נחמן עובר איתנו פה על נימים מאוד דקים בנפש. מה קורה לי כשאני מתפתה לאיזושהי סיטואציה שמשהו זורם לי, הולך לי, שידוך, עבודה, קריירה. אני מתחילה פה עם, או הסיפור הידוע, הסיפור הידוע עם הזאת של חיים הסל ביצים על הראש, כן? ועם הסל ביצים, אתם מכירים את הסיפור הזה, סיפור עממי כזה של חיים סל ביצים על הראש, והתחיל להגיד, אני אמכור את הביצים, ובכסף הזה אני אקנה את זה, ואז אני אקנה את זה, וכאילו זה, בסוף היא נופלת על משהו, וכל הביצים מתרסקות לה בשוק. זה משהו דומה למה שקורה אצלנו, כשאנחנו עוברים לעולם הדמיון, לפנטזיות שלנו, ואנחנו כבר רצות על זה, כאילו, זה כבר יעלום, כן? זה כבר לא אבן מכוסה ביתית, הרי אתם מבינות שכדי שזה יהיה יעלום, מישהו צריך ללטש את זה, כן? הוא כבר בפנטזיה רץ רחוק מאוד מאוד מאוד, ורבי נחמן גם בצורה אירונית, מה זה המילה היה? מתעלס ומשמח נפשו עם הדיימנט. הוא כאילו כבר עושה את זה במין מקום כזה של בהגזמה שבהגזמה. כאילו אם יש משהו שמשמח אותי עכשיו, זה אותו דבר שנתפסתי עליו באובססיה, שזה יביא לי את החיים הטובים. אני עכשיו מאמינה שזה זה, היעלום, השידוך, הקריירה, העבודה, כל אחת על מה שהיא מסמנת X, שזה העושר המובטח. ואני עכשיו מתחילה לרוץ עם זה בדמיונות, וזה כבר הופך להיות משהו שהוא כבר ממערכת יחסים אינטימית עם הדבר הזה, כן? מתעלס, כבר, כאילו, אני כבר חיה את הפנטזיה הזאת בצורה בלתי רגילה, והוא ממשיך רבי נחמן ואומר, ובפרט בעת האכילה, שעל ידי השמחה והרחבת הלב, טוב ורפואה שיתקל למאכל בנקל. הוא ככה נותן את זה במקום, וקודם כל מדבר על כמה חשוב שמחה, וכמה חשוב לאכול בענה, אבל תשימו לב איזה אובססיה יש לי עם הדבר הזה שאני חושבת שהוא משמח אותי. אני לא מרפא ממנו. מה שאני לא עושה, אוכלת, שותה, הולכת, אני עם האבן הזאת במין, זה, כן? האמת המוחלטת. מצאתי את האושר של חיי. כמה אנחנו אוהבים להתאפס על דברים. ופעם אחת...
מה שגם קורה שבעצם הרעיון שהוא בעצם אמור להגיע אל המלך, אבל מה שהוא עושה במקום לקחת את זה ולהגיע אל המלך, הוא לוקח את המלך ומגיע לזה.
יפה. חכם מה שמירי אמרה. מירי אמרה שבעצם אנחנו זוכרות שהוא במסע ללונדון ולמלך, ששם יעמדו את השווי של אותו חלק בתוכי, כן, שצריך עוד להתגלות, עוד המלך צריך לגלות את החלק הזה בתוכי, ובמקום זה אני כבר שוכחת מהמלך, ואני כבר לוקחת את החלק הזה בתוכי, ובעצם יש פה, אם נקרא לזה, יש פה משהו מאוד מתוחכם. יש פה בעצם עניין שאני מחפש בתוכי את עצמי, אז השאלה איזה חלק בתוכי מחפש את עצמי. אם זה האגו שמחפש את הפנימיות, אז אני נופלת לסיטואציה כזאת, שאני יושבת שם ובעצם מתהדרת ומתענגת, וזה מהדבר עצמו, כן? המטרה היא להגיע אל המלך, ובעצם אני מתענגת בדבר עצמו. אני אחר כך ארחיב על זה בהמשך על הדבר הזה, כן? ואז רבי נחמן ממשיך, ופעם אחת ישב לאכול, והדיימנט היה מונח על השולחן, להתעלס בו, וישן. זה נורא מוזר שרבי נחמן משתמש במילה הזאת, כי זו מילה שמגדירה מערכת יחסים אינטימית, כן? אבל הוא כאילו מנסה להראות עד כמה אני נקשרת בצורה אובססיבית, או בצורה מחוברת, כאילו גוף אחד, כן? כאילו זה גוף אחד איתי, הדבר הזה, הגילוי הזה. אותו דבר חיצוני שכביכול הוא פנימי. זאת אומרת, אני עכשיו, אני מגדיר את כל האושר שלו, והשמחה שלו, והגדלות שלו, והמכובדות שלו, הכל תלוי ביהלום הזה. והוא לא מרפא ממנו, הוא תפוס פה בדבר הזה. ורבי נחמן מראה במילה הזאת עד כמה הוא מחובר אליו בנימי נפשו. הוא והוא זה אחד, והיו לבשר אחד, כן? זה ממש באינטנסיביות מרבית. באמצע, כן, הוא ישן, הוא נרדם. כן, הוא שם את הדיימנט היה מונח על שולחן, להתעלס בו וישן. באמצע בא המשרת, ולקח את המפה והפירורים, ולא ידע מה הדיימנט, מה היה לו, והשליך הכל לים. עכשיו תראו, רבי נחמן משתמש בזה. הוא לא השליך את הכל לים, הוא לא זרק את המפה, נכון? הוא בעצם ניער את המפה. אבל הוא השליך הכל לים. כי אם אני לקחתי את הדבר הזה והפכתי אותו למסעת חיי, שכל, אני מרוכזת רק בדבר הזה, השמחה שלי, הרפואה שלי, מערכת העיכול, הכל, 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 כל מה שקורה איתי, כל המכובדות שלי, המעמד שלי, הכל תלוי בדבר הזה, אז כשזורקים את היהלום, רבי נחמן אומר, השליך הכל לים. כי אם אני הפכתי את הדבר הזה להכל, או אם אני הפכתי איזושהי תכונת נפש בתוכי, או כישרון, או משהו שאני חושבת שסטו, זה הדבר, זה אני זה זה, כן, בחיבור מלא, אז רבי נחמן אומר, והשליך הכל לים. הנה, עכשיו אין לך כלום. אם לא היית בהזדהות מלאה עם זה, אז רבי נחמן היה קודם, והשליך את הפירורים, וגם נפל, אבל לא, זה הפך להיות הכל. בוא נראה איך הוא מגיב לדבר. וכשהקיץ מהשינה, והבין כל זה, היה לו צער גדול. ותראו, הוא מוסיף פה, כמעט שיצא מהדעת. זאת אומרת, כשאני עכשיו בניתי לעצמי מסלול חיים, ואני בפנטזיה, בונה עכשיו בדיוק את הדרך, את המסלול שלי, איך אני רוצה שהדברים ייראו, ונתפסת בדבר, כשאני מאבדת את הדבר הזה, כשיש אובדן, אז קודם כל, דבר מאוד טבעי זה צער, אבל רבי נחמן בא ומסביר שהוא כמעט, אנחנו, כשאנחנו מאבדים את הדבר שאנחנו מאוד מאוד רוצים, בדרך כלל תגובה אנושית שלנו, זה כמעט יצא מדעתו. אין יישוב הדעת. אני כמעט משתגע. איך אני מתמודדת, כן, רבי נחמן פה מלא שאלה חשובה, איך אני מתמודדת עם מציאות שלא מסתדרת כפי שאני רוצה? איך אני בעצם מגיבה עכשיו למציאות שהדבר ששמתי את כל, מה שנקרא, את כל הקופה על הדבר הזה, מה אני עושה עכשיו? אם זה הכל, עכשיו אין לי כלום, מה אני עושה? כמעט משתגעת. ותראו מה, 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 מה רבי נחמן נמשיך כאן. מה יעשה? והקפטן הוא גזלן, שיהרוג אותו בעד מחיר נסיעת הספינה. זאת אומרת, פתאום עכשיו שאני לא בפנטזיה והקפטן הזה לא משחק איתי את הוולס הזה של מכובדות וכל זה, פתאום אני מתוודה ומודה שבמציאות אני קלט שהוא גזלן. זאת אומרת, שהוא עלה לספינה וקיבל את כל החדר המיוחד הזה והכל, הוא ידע שהוא עושה פה איזשהו סוג של שותפות עם גזלן. אבל אז זה לא הפריע לו. זה לא הפריע לו כשאני תפוס באובססיה על משהו, תדעו לכם, זה מטורף לראות את זה. כשאני אובססיבי על משהו, אני לא רואה את הפרטים. אני לא רואה כלום. כן? לא, וגם נניח בשידוך או משהו כזה. כשאני מתאהבת, ואני זה, כאילו מה שנקרא, לא רואה את הפרטים הקטנים, לא רואה כלום. הכל נאבד לו. אוקיי? ועכשיו הוא קולט שהוא יהרוג אותו בעד מחיר נסיעת הספינה. זאת אומרת, עכשיו יש מציאות שהוא מבין שלא רק שהוא איבד הכל, הוא הולך למות. זאת אומרת, זה מצב של ייאוש טוטלי. הוא במצב של עכשיו צריך להיכנס למוד של הישרדות. כאילו, לא רק לא להתייאש, לא רק לא להשתגע, לא רק לא להיות בצער, אלא יש פה מציאות ממש, אתה הולך, מה שנקרא, לצאת מן העולם הזה לחלוטין. הולך עד כדי מיטה. כן? וכשקראתי את זה, לא יכלתי שלא להיזכר כשאנחנו מבינות פה, כן, שרבי נחמן מתאר לנו פה מסע, שאיך המלך מעביר כל אחד מאיתנו במסע הזה. אין אחד מאיתנו שלא עוברת את זה לפעמים כמה פעמים בחיים, כן? שמשליחים לי את הכל. עם כל הנוף לים וכל המכובדות וכל הזה, הופ, משליחים לי את הכל. ויש בתפילת 18 את הפסוק, ממית ומחיה ומצמיח ישוע. שזה באמת, אני חושבת שכמה פעמים דיברתי על זה. זה לא לוגי. מה זה ממית ומחיה ומצמיח ישוע? זה צריך לסדרת את זה אחרת. אנחנו קודם חיים, אחר כך מתים, נכון? זאת אומרת, מוות צריך להיות בסוף. אולי תעשה מחיה, מצמיח ישוע וממית, כי בסוף כולם מתים, כן? בסוף כולם מתים. אבל אני מאוד אוהבת את התובנה הזאת שאומרים מה יעשה אדם מה יעשה אדם ויחיה ימית עצמו באוהלה של תורה. אז העצמו הזה, אני נורא אוהבת לפרש את זה ככה, מה זה ממית מחיה ומצמיח ישוע? הוא קודם ממית את עצמו, את האגו שלי, את אני כוחי ועוצם ידי. רק אחרי שממיתים לי את האגו ואני מגיעה למקום של קרקעית, של חוסר אוני מוחלט, מצב של ייאוש שהשליחו לי את הכל ולא נשאר לי כלום, אז מתחיל החיות האמיתית. המחיה הזה, שחי את החיים שלו מעצמו. מה שהוא ממית זה להמית את התדמית, את האגו, את הנצרכות לבריאות הזאת, את הפוזה. כשהקדוש ברוך הוא מוביל אותי במסע למציאות שמשליחים לי את הכל, אני מגיעה לכזה חוסר אונים, לכזאת אפסיות, לכזאת תחתית, שמשם אני מתחיל להיות חיים של עצמי. אין לי שם כבר אחיזה בכוחי ועוצם ידי, אין לי שם אחיזה בפוזה, בתדמית, בכישרון שלי, פתאום יש איזשהו מקום של דממה דקה, של הרגשה, של חוסר אונים, שעכשיו מתוך החוסר אונים הזה יש שתי ברירות. או שאני לא יקום משם, וזה ממית, וזה אנשים שיוצאים מן הדעת, הרבה אנשים יוצאים מהדעת, מרוב צער על דברים. ובואו ניקח את זה למדרגות נוספות, כן? אני אחר כך ייחד לזה עוד משהו מסוים שרציתי להגיד על זה. אבל אז יש את המחיה ומצמיח ישוע. משם מתחילה הצמיחה, מהריקבון הזה. מהריקבון הזה מתחילה צמיחה אמיתית. אוקיי? זה משהו שצריך להבין אותו. על כן, שימו לב מה רבי נחמן אומר, שאני קולט שאני כבר במצב של הישרדות, על כן, עשה את עצמו שמח, כאילו לא ידע. עכשיו, תבינו מה הוא אומר פה. על כן, עשה את עצמו שמח, עכשיו, אליזה, אני אשים אותך בפינה. עשה את עצמו שמח. מה זה עשה את עצמו? הרי מקודם דיברנו על זה שרבי נחמן רוצה שהעיקר זה אמת, נכון? והוא לא אוהב את זה שאנחנו עושים כל מיני תנועות בתפילה ומתפללים. אתם מכירים את הסיפור שלו, זה משל על איזה אדמור, ששנים היה מתפלל, הוא היה שומע את החסידים שלו כזה על הדלת, מנסים להציץ לראות איך הוא מתפלל, והוא היה מתפלל ככה בכוונה. יום אחד הוא גילה שהקולות האלה שהוא היה שומע זה איזה חתול שהיה שורט את הדלת. אז רבנו סיים את הסיפור וצחק, הוא אמר, כל אחים הוא התפלל בשביל החתול. זה כאילו, אז אתה הרי שונא שקר, שונא צביעות, אז מה זאת אומרת עשה את עצמו? אז תבינו מה זה עשה את עצמו? He made himself. אני עכשיו מתוך מצב של תחתית, של חוסר אונים, של מציאות של כמעט ייאוש טוטלי, אין לי כבר אגו, אין לי במה לאחז, אין לי שום דבר מבחוץ להזדקק או לאחז בו. מפה זה שלב שאדם נמצא בשבירה הכי גדולה של החיים שלו, מפה הוא יכול להתחיל לעשות את עצמו. להתחיל לבנות את האישיות שלו מחדש. ואיך לבנות האישיות שלו? אומר רבי נחמן פה, עשה את עצמו שמח כאילו לא ידע. בלי דעת, בלי ידיעה. עזבי עכשיו את כל הפנטזיות והמחשבות האובססיביות וכל מה שתכנן והתכנונים שלך. כי אמרנו, הסבל הכי גדול זה שאני נתפסת על המסלול שרציתי, וכשהדברים משתבשים, אני יוצאת מדעתי. כעס, סבל, זעם, דיכאון, ייאוש, פחדים, חרדות, הכל הכל קורה. ורבי נחמן אומר, ברגע הזה, תתחילי to make yourself, תתחילי עכשיו להיבנות מחדש, תתחילי לבנות את האישיות שלך מחדש. יש לך פה הזדמנות לבנות עצמיות חדשה. ובואו נראה איך הוא ממשיך את הסיפור. בסדר, אני בזמנים. על כן, עשה את עצמו שמח כאילו לא ידע, זה גם לשחרר את הידיעות שלי. כן, כל מה שחשבתי, וכל מה שתכננתי, וכל מה שדמיינתי, וכל מה שהיה לי פה בקטע של מחשבות ומחשבות מה יהיה וזה, ויקרה כך ויקרה כך, כל הניהול הזה, סגרי את המוח. כן? סגרי את המוח, את לא יודעת כלום. את לא יודעת כלום, ואת מבטלת את הדבר הזה.
אני אגיד לך ביידיש, אומרים, יחמח צריך
לשביסידי. יפה.
אני עושה את עצמי, לא יודע.
עושה את עצמי, כן. או באימוג'י, לעשות את הקוף הזה ככה וככה וככה, כן? היום, כן. אז בואו נמשיך. על כן עשה את עצמו שמח כאילו לא ידע. צ'ק, ניתק את השכל. ודרך הקפטן היה בכל יום לדבר איתו איזה שעות. וכן בא ביום הזה, כן? והוא, אני, עשה את עצמו שמח. עד שלא הכיר בו שום שינוי. זאת אומרת, כלפי חוץ, אני עוברת משבר עמוק בפנים, אני מבינה שהדרך שלי לצאת מהמשבר הזה זה לסגור את הראש. ברגע שאני סוגרת את הראש, אין לי את המחשבות האובססיביות של מה היה צריך להיות. אני לא יודעת כלום. כשאני לא יודעת כלום, אני הופכת להיות דף חלק, ואני בעצם פנויה לקבל כל תרחיש אפשרי. ואז אני עושה את עצמי שמח. שזה גם רבי נחמן אומר, אדם, אתה נמצא בעצבות, קום, תתחיל לרקוד. שימי מוזיקה, תתחילי לרקוע ברגליים, למחוק כפיים, למחוק דינים. הוא מדבר מאוד על החשיבות הזאת של הרגליים. אומרים שדינים וקליפות נמצאים באפר, בקרקעית. כשאתה קופץ עם הרגליים, אתה כאילו דורך על הקליפות ומסלק אותה ממך. וזו הצעה מאוד ידועה של רבי נחמן, שתבינו שזאת ההצעה שלו לדור הזה. ההצעה שלו לדור הזה, עם כל דור ודור, היה לו איזושהי משימת חיים, הדורות הראשונים, כן, חוכמה והזוהר הקדוש וגילוי של קבלה וספרים וזה, זה הדור האחרון, מה מצפים מאיתנו? שאנחנו, אני תמיד אומרת פה, זה אנחנו העיקווה דמשיחה, אנחנו הדור של העקביים המחוספסים שעומדים בתוך התית, בתוך האפר, זה המקום שלנו. הבקשה מאיתנו זה לא להתייאש. הדבר היחידי שמצפים מהדור שלנו, לא להתייאש. להחזיק מעמד ולא להתייאש. ותמיד אני אוהבת להוסיף, אנחנו הכי למטה, אבל כל קומת האדם, כל הדורות עומדים עלינו. אנחנו מחזיקים את כל קומת הדורות, הגאולה תבוא מאיתנו. ואז בואו נראה מה הוא עושה. וכך בא ביום הזה, והוא עושה את עצמו שמח, עד שלא יקר בו שום שינוי, ואמר לו הקפטן, הלא אני יודע שאתה חכם וישר לב, אוקיי? שימו לב לטוויסט בעלילה. ואני רוצה לקנות תבואה הרבה, ולמכור בלונדון, ואני אוכל להרוויח הרבה. ואני אראה שלא יאמרו שאני גונב מאוצר המלך. על כן, יהיה הקניין על שמך, ואני אשלם לך במיטב. והוטף בעיניו, בעיני אני, ועשו חן, כן? מה, מה, כל התיאור הזה, זה בעצם מה שנקרא היום בימינו, הלבנת און, כן? שלא יגידו שאני גונן מאמן, אלא הוא מה שנקרא מלבין את הכסף השחור שלו, הגזלן הזה, ועושה איתו איזשהו דיל, אתה נראה, ושימו לב, אני מבפנים מת מפחד, שהוא יהרוג אותו, כן? הוא מיואש לחלוטין, כי השליחו לו הכל לים, כל הפנטזיות שלו הלכו. הוא נמצא בחרדה, בפחד מוות, באובדן טוטלי של כל הדמיונות וכל ההרגשות. לקחו לי, ברובד שלי, לקחו לי את הדבר שתליתי בו, את כל האושר והשמחה שלי והעתיד שלי, כן? ואני סוגר את המוח, עושה פנים של תמים, כן? זה בדיוק גם סיפור של התמים והחכם והתם. ואני ממשיך להיות בשמחה. והשמחה הזאת מושכת עכשיו, שהעולם מתחיל להסתדר בצורה כזאת, שאני מתחיל לראות איזשהו תסריט מתרחש פה, שהוא רחוק לגמרי ממה שאני תכנן, כן? ותשימו לב מה קורה, והוטב בעיניו ועשו חן, ותכף כשבאו ללונדון, מת הקפיטן, ונשאר הכל אצל האיש הזה, והיה כפל כפליים מהשוויון של הדיימנד, של היהלום. וסיים רבנו זכרונו לברכה, ואמר שהדיימנד, היהלום, המציאה הזאת שהוא מצא, לא היה שלו. והראיה היא שזה נאבד ממנו. והתבועה הייתה שלו. והראיה היא שזה נשאר אצלו. ומסיים רבי נחמן ואומר, ומה שהגיע לעניין שלו, שקיבל את כל הרכוש הגדול והתבועה, אבל מה שהגיע לעניין שלו, כי אמרנו התבועה היא בעצם הדעת והעצמיות שלי, שאני מחפש הדעת, תבועה זה לחם, ולחם נחשבת דעת. כמו שאומרים שתינוק לא מקבל דעת עד שהוא לא מתחיל לאכול לחם. יש חזל אומרים את זה. עד שהגיע ולמה הוא קיבל הגיע לעניין שלו? זה רק בגלל שהוא התחזק. התחזק במה? בשמחה ולא להתייאש כלל. עכשיו אני רגע רוצה לדבר על זה ולהגיד פה, יש פה איזה משהו מאוד מוזר. כי אנחנו מאמינים שהכל קורה בהשגחה פרטית מעת השם, נכון? יש איזושהי התנהלות של החיים, אבל אנחנו רואים גם שהקדוש ברוך הוא, זה לא שיש פה איזשהו, אני אעשה, אז השם לא עושה. אז אני לא אעשה, ואז השם עושה. אין פה איזושהי דיכוטומיה מופרדת בין העשייה שלו מול העשייה שלי. יש פה התמזגות שבעצם חוכמת החיים שלי היא להרגיש ולראות איך המציאות שהשם הביא עליי, איך אני זורמת בתוך המציאות הזאת בלי להתנגד לה, איך אני משתלבת, מתי אני כן עושה פעולות, מתי אני לא עושה פעולות. יש פה איזשהו ריקוד עדין בין האלוקות לביני, שמצד אחד יש השתדלות, יש הרפיה, יש מקום שאני עושה פעולות, הנה הוא קם ונוסע ללונדון, הוא עושה פה פעולות, מוכר, ויש פה איזשהו מקום עדין של הרגש שאנחנו צריכים להרגיש איך השם מתנהל איתנו, איך הוא בעצם רוצה את המציאות, איך אני אמורה לזרום בתוכה. ואני רוצה להגיד משהו קצת, לסיים במשהו קצת קשה, קצת כואב. כשקראתי את המעשייה הזאת, נזכרתי בחבר מאוד מאוד טוב שלנו, שהבן שלו נהרג, והיינו בהלוויה בהר הרצל לפני כחודש, והסתכלתי על המעשייה הזאת ואמרתי לעצמי, אוקיי, אפשר להסביר את המעשייה הזאת שמדברים שהשליך הכל לים, שהוא השליך לו את הדיימנד, השליך לו את היהלום. אני יכולה לבוא ולדבר על זה כשאני מדברת על תכונות אופי בתוכי, כישרון, הצלחה, שידוך, כל מיני דברים כאלה. פתאום חשבתי עליו ואמרתי לעצמי, מה קורה כשהאבן הטובה הזאת, המציאה הזאת, הדיימנט הזה, זה ילד שלא נדע, כן? שזה ילד ופתאום משליחים את הכל, ויש איזה אמא שפנתה אליי גם שרצתה שנשוחח על נושא של אובדן שלא נדע, אף אחד מאיתנו שלא נדע אוצר, אף אחד מישראל. ואמרתי לעצמי, איך אפשר לבוא ולהגיד את המעשייה הזאת ולהגיד, טוב, יש לך סיטואציות בחיים שפתאום זרקו לך את... רגע, חלילה וחס, אם היהלום הזה הוא באמת... הסתכלתי לחבר הזה שלנו בהלוויה, וראיתי, והוא אדם שאני מאוד מעריכה אותו, ראיתי איך הוא נשבר בקרבו, ראיתי אותו נשבר, וראיתי איך בתוך השבירה הזאת הוא קיבל איזה ארשת פנים של הכנעה מאוד עמוקה. סליחה. וכשחשבתי על המעשייה הזאת ואמרתי, טוב, אפשר לקחת את זה להמון רבדים של נפש, של גילוי עצמי, של כישרון, של הפוטנציאל של בי, של מי אני, של החלק האותנטי שבי שזה. אבל כשהיהלום הזה הוא משהו כל כך יקר כמו ילד, אז כשהסתכלתי עליו, פתאום הבנתי מה הוא קיבל. הוא קיבל תבואה, הוא קיבל דעת נכונה של איזושהי אפסיות, שהיא דעת שמגיעה משבירה מאוד מאוד חזקה ומאוד גדולה, אבל הוא מחזיק מעמד, והדעת, התבואה הזאת שהוא מקבל, הקדוש ברוך הוא יפצה את כל המשפחות השקולות וההורים השקולים, אנשים שעברו אובדנים מאוד 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 קשים, להבין שהוא ייתן להם לפחות את הדעת הזאת של לראות את הסיפור בכללותו. להבין שיש סיפור גדול מאוד מאוד של הדבר הזה. כי בלי דעת נכונה אפשר להשתגע. אז שנזכה כל אחד מאיתנו וכל אחד מעם ישראל לקבל דעת נכונה של אמונה, של ראיית הסיפור הכללי, של הזדקקות לחברה מסביבנו, לא כדי שאנחנו נהיה בפוזה, אלא כדי שנוכל לקדם את החברה באופן פרטי ואישי וכללי לקראת הגאולה השלמה. אז שנזכה.